בבוקר מתפלל, מה יהיה מחר? זאת אני שואל. שמור אותי מלמעלה, שמור ועזור מהלאה. שמור אותי מלמעלה, שמור ועזור מהלאה. נער דרכי, מעשה לי חסד, חזק נשמתי ומחליף טוב. חזק נשמתי ותמיד נשמוח. בנפש מתפלל, מה יהיה מחר? זאת אני שואל. שמור אותי מלמעלה, שמור ועזור לי הלאה.
להזכיר לתושבי מעלה אדומים והסביבה, כנס התעוררות ענק קיים ביום שני כ"א בסיוון בשעה 8 בערב, ואם תרצו לדעת איפה, בבית הכנסת המרכזי יצחקי, רחוב הגיגית מעלה אדומי. דברים, רב המקובל הרב בניהו שמואל, הרב בניהו שמואל, ראש ישיבת נער שלום.
שמור אותי מלמעלה, שמור ועזור לי הלאה.
הרב אורי פולק, מרצה בכל האמת,
שמור ועזור לי הלאה. נער דרכי, מעשה
נפתע את הערב,
חזק נשמתי.
זמר עופר לוי.
חזק נשמתי ותמיד נשמוח. חזק נשמתי ובכלל נפתוח.
אודי השש, לשעבר שחקן בית"ר ירושלים.
ותמיד נשמוח.
כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו חוזרים לכבוד הרב, הרב סולובוציק, ששמענו עד עכשיו את דבריו, ועשינו רק אתנחתא מוזיקלית קטנה, ועכשיו כבוד הרב ימשיך בדברים המאלפים והערבים. רבות כבוד הרב.
בפרק א' הלכה ז', שאנחנו ראינו, אנחנו ראינו שיטת הרמב״ם היא שהרמב״ם חולק על השיטה של רש"י. רש"י סובר שדין משיכה בשמן המשחה זה דין מינוי. מלך בן מלך לא צריך משיכה בשמן המשחה, שהוא לא צריך מינוי, יש דין ירושה ממילא. הרמב״ם סובר שדין מינוי הוא בפה, ומשיכה בשמן המשחה זה דין נוסף על זה. זה כדי להפוך את המלוכה להיות ירושה לא ובניו עד עולם. זה המטרה של שמן המשחה, לא דין מינוי. מינוי הוא בפה. וראינו שרמב״ם סובר שגם במלך בן מלך צריכים מינוי, לא כמו שרשי סובר. הרמב״ם סובר מלך בן מלך אין דין ירושה ממילא, צריכים מינוי בפה, רק לא צריכים שמן המשחה. שלפי שיטת הרמב״ם, לפי הרמב״ם, שמן המשחה, המטרה זה ירושה. זה כבר ירושה. אביו המלך כבר זכה, לא הוא לבניו, עד עולם. אז לא צריכים להשתמש בשמן המשחה עוד הפעם. ולמה כשיש אירוע על מלוכה, כן משתמשים בשמן המשחה? זה הלכה אחרת. זה כדי לסלק את המחלוקת. ככה ראינו שיטת הרמב״ם. אז קשה לפי הרמב״ם, למה צריכים שמן המשחה לתת דין ירושה למלוכה. סוף כל סוף הרמב״ם אומר, ואני קורא מהמשך דברי הרמב״ם, פרק א' הלכה ז', הרמב״ם אומר, ולא המלכות בלבד, אלא כל השורות וכל המינויים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. בכל השורות וכל המינויים יש דין של ירושה. אם יש דין של ירושה בכל השורות ובכל המינויים, אז למה יש דין מיוחד במלוכה להשתמש בשמן המשחה כדי לתת דין ירושה במלוכה? והרמב״ם אינו מסכים עם רש"י, אמרנו שאין דין ירושה ממילא, גם במלך במלך צריכים מינוי. אז מהו הדין להשתמש בשמן המשחה? כדי לתת דין ירושה? כדי לקבוע ירושה? להפוך את המלכות להיות לעולם? לא לבניו עוד עולם? אפילו בלי שמן המשחה יש דין של ירושה. המלוכה לא גרה מכל השורות וכל המינויים שבישראל, שהרמב״ם אומר לנו שזה ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. אז זה צריכים להבין לפי שיטת הרמב״ם. וגם צריכים להבין לפי הרמב״ם, אם הדין של שמן המשחה זה לא דין מינוי אלא זה דין ירושה, מהי כל החובה הזו להשתמש בשמן המשחה? המצווה היא מינוי מלך. מה המצווה להפוך את המלכוס להיות ירושה, שאנחנו כל כך ראינו בספר שמואל ובדברי הרמב״ם בהלכה זיין, כשמעמידים המלך יש חובה, מושכים אותו בשם המשחה, אסור אפילו לדחות את זה עד שתהיה מעמד כל העם, מיד חייבים להשתמש בשמן המשחה שתהיה משיכה, למשוך אותו בשמן המשחה, לא לדחות את זה. אם כל המטרה זה שמן המשחה, מהי כל, איך אנחנו נגדיר את החובה הזו שחייבים משיכה בשמן המשחה כדי להפוך את זה להיות ירושה? אז יש לנו פה שתי קושיות, שתי שאלות. קושיה א', אם המטרה בשמן המשחה זה לתת דין ירושה, להפוך את המלכות לירושה לא ולבניו עד עולם, למה צריכים שמן המשחה בשביל זה? המלוכה, המלכוס, לא גרה מכל השרועות וכל המינויים שבישראל, שאפילו בלי שמן המשחה יש דין של ירושה. ולפי הרמב״ם אין דין מיוחד במלוכה שיש ירושה ממילא. כל הירושה של מלוכה זה גם רק זכות, לא ירושה ממילא. וקושיה ב', אם כל המטרה של שמן המשחה זה להפוך את זה להיות ירושה לעולם, למה זה כל כך חשוב? למה יש בזה חובה? איך אנחנו מגדירים את החובה הזו שמיד חייבים משיכה בשמן המשחה כדי להפוך את המלוכה להיות ירושה? ומאחר שמושכם המלך הרי זה זוכה לו לבניו עד עולם, וחייבים לעשות את זה קיים של משיכה למטרה זו. אלא כנראה שיש, גם שלפי הרמב״ם, יש דין מיוחד של ירושה במלוכה. זה פרשה מיוחדת של ירושה שיש במלוכה, שזה לא הפרשה של ירושה בכל התורה כולה. הפרשה של ירושה, הדין הכללי של ירושה, זה הפרשה בפרשת פנחס. שם הדין הוא יש לאבא נכסים, כל זמן שאבא חי הנכסים שייכים רק לו, לא שייכים לבנים שלו כלל, אין אפילו זכות לבנים שלו. האבא זכה בנכסים אך ורק לעצמו. ברגע שהוא מת, שהוא נפטר, הנכסים עוברים ממילא ליורשים שלו, לבנים שלו. זה דין ירושה של פרשת פנחס. אבל במלוכה יש פרשה מיוחדת של ירושה, זה לא פרשת פנחס, זה הפרשה של למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. הדין הזה, הפרשה הזו של ירושה של מלכוס, אומרת לנו שהאבא כבר, המלך, האבא, כשהוא זוכה במלוכה, הוא זוכה במלוכה לא רק לעצמו, הוא זוכה במלוכה לעצמו ולבניו עד עולם. האבא זוכה במלוכה לא רק לעצמו, זה לא כמו שאר זכיות. שאר זכיות אדם זוכה בנכסים לעצמו, לא ליורשים שלו. כשהוא מת יש פרשה של ירושה שהבנים יורשים אותו, אבל עד שהוא מת אין להם כלום, אפילו זכות אין להם. במלוכה הפרשה של ירושה של מלוכה של למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל אומרת לנו כמו שהרמב״ם אומר, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שהאבא כבר, המלך, כשהוא זכה במלוכה, הוא לא זכה במלוכה רק לעצמו, הוא זכה במלוכה לעצמו ולבניו עד עולם לנצח. ככה האבא זכה במלוכה. זה לשון הרמב״ם. ומאחר שמושכם המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, הוא זוכה. אז זה לא רק כשהוא מת אז הבן שלו זוכה במלוכה. האבא המלך כבר בחייו זכה במלוכה עבור הבן שלו ועבור בן בנו. והראיה לזה, ליסוד זה, הוא מדברי הגמרא במסכת כריתות. הגמרא במסכת כריתות כשמדברת על הסיפור של שלמה ושל אדוניהו שהיו צריכים להשתמש בשמן המשחה כמו שעשו על יד מעיין הגיחון, אז כתוב שמה, וכך אומרת הגמרא במסכת כריתות, הגמרא במסכת כריתות שואלת למה היו צריכים להשתמש בשמן המשחה? למה שלא נאמר? כל דבוי מלכה מוריס למלכותה. מי שהמלך רוצה שיהיה היורש, הוא מוריש לו את המלוכה. רואים מהגמרא פה, שאף שבמחלוקת אין את הדין הזה, אבל כשאין מחלוקת הדין ירושה, לפי פירוש רש"י ולפי הרמב״ם, אין הבדל בזה בין מחלוקת לאין מחלוקת, שהדין הוא מי קובע מי יהיה היורש של המלוכה. זה לא בדין הגדול, המלך קובע מי יהיה היורש של המלוכה. זה לשון הגמרא, ולא כל דבוי מלכה מוריס למלכותה, שהדין היה צריך להיות אפילו בלי שמן המשחה. כל מי שהמלך רוצה הוא מוריש לו את המלכות. וככה זה היה אצל דוד ושלמה. מי קבע ששלמה יהיה היורש? כתוב במלאכים א', שזה דוד המלך שקבע את זה. כתוב, ויאמר המלך דוד, קירו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא, ולבנייהו בן יהוידע, ויבואו לפני המלך. ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי, עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה שלי, והורדתם אותו על גיחון, ומשך אותו שם צדוק הכהן, ונתן הנביא למלך על ישראל, ותקעתם בשופר ואמרתם, יחי המלך שלמה, ועליתם אחריו, ובא וישב על כסי, והוא ימלוך תחתי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. המלך דוד קובע מי הוא היורש שלו. זה מה שהגמרא אומרת במסכת כריתות. כל דבוי מלכה מורית למלכותה. מי שהמלך רוצה, המלך מוריש לו את המלוכה. וככה כתוב, ככה היה. ככה עשו. על פי מה שדוד המלך קבע. כל דבוי מלכה מורית למלכותה. מלכותה. וישלח איתו המלך את צדוק הכהן ואת נבן הנביא, את נתן הנביא ובניהו בן יהוידע, והקראתי והפלאתי וירכיבו אותו על פרידת המלך, וימשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון, ויעלו משם שמחים ותהיום הקריה הוא הכל אשר שמעתם. וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה. אז דוד קבע, השאלה היא, אם יש ערעור על המלוכה, למה זה המלך שקובע? זה דין יושה. אם הדין יושה של מלכות היה הפרשה של יושה של פרשת פנחס, כשיש מחלוקת, כשיש ערעור על יושה מצד הפרשה של פרשת פנחס, מי קובע מי הוא היורש? הבדין, בדין הגדול קובעים עמודי הוראה. אז למה במלכוס הגמר אומרת, וככה זה כתוב בפסוקים, כשיש ערעור על המלוכה, זה לא הבדין הגדול שקובע, זה המלך שקובע. דוד קבע, כל דבוי מלכה מורס לי מלכותה. למה דוד המלך קבע? התשובה היא מפני שזה לא פרשה של ירושה של פרשת פנחס, זה פרשה אחרת של ירושה, זה פרשה של ירושה של מלוכה, פרשה של ירושה שלמען יארך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל, שרמב"ם אומר, הרי זה מאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם. המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו, המלך זוכה במלוכה עבור עצמו ועבור בניו. הוא זכה בשביל הבן שלו, וממילא הוא הקובע איזה בן יורש את המלוכה, ושהוא זכה בשביל הבן שלו. בירושה של פרשת פנחס אין דין כזה, ושבפרשה של פרשת פנחס הוא זוכה רק לעצמו, אז הוא לא קובע את היורש. חוץ מזה שפי רבי יוחנן ברוקר יש דין אחר בין הבנים, אבל לא, אנחנו לא מתעסקים בזה פה כלל. בפרשת פנחס הוא לא קובע את היורש, אבל בפרשה ירושה של מלוכה המלך קובע את היורש, ושהמלך לא זוכה במלוכה רק לעצמו, הוא זוכה לו ולבניו עד עולם. אז הוא קובע איזה בן יורש אותו, איזה בן יורש את המלוכה. ודוד המלך קבע ששלמה המלך הוא יורש את המלוכה. שלמה ידיד השם. אז זה יסוד למה שאמרנו, שדין ירושה של מלוכה היא פרשה לעצמה, פרשה של ירושה שהמלך זוכה לו ולבניו עד עולם. ויש עוד ראיה ליסוד זה, ושאנחנו רואים בשלמה ודוד, שלמה התמנה למלך כשדוד עדיין חי ודוד עדיין מתפקד כמלך, אבל שלמה כבר התמנה למלך שיהיה לגברה שם של מלך, אף ששלמה עוד לא התחיל לתפקד כמלך. לא היה לו עוד דין של והיה כשפטו על כיסא ממלכתו, זה היה עדיין שייך לדוד, אבל היה דין מינוי בגברה לשלמה שהוא כבר היה מלך. הוא כבר התמנה למלך, כמו שכתוב, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה. וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה. בדין ירושה של פרשת פנחס, לא היה שייך דבר כזה, שבחיי המוריש כבר יש דין ירושה. כל הדין שירושה חל רק כשהמוריש מת. אבל פה רואים שהיה לשלמה דין של מלך כשדוד עדיין היה חי. כתוב, הוא משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל, ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה, ועליתם אחריו, ובא וישב על כיסי והוא ימלוך תחתי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. אז רואים שבחיי דוד שלמה כבר קיבל את המינוי של מלך. איך זה שייך? מבחינת דין ירושה של פרשת פנחס לא שייך דבר כזה. אבל כמו שאמרנו, זה ראיה ליסוד שלנו ברמב״ם, שדין ירושה של מלוכה זה דין מיוחד של ירושה. זה דין שהמלך זוכה לא רק לעצמו, אלא לו ולבניו עד עולם. אז בכיוון שהוא כבר זכה בזה לבניו, אז כבר בחייו הוא יכול להוריש את המלוכה לאחד מהבנים שלו, שזה כבר שייך לו בשביל הבנים שלו. אז הוא כבר יכול להוריש את זה, כבר בחייו הוא יכול להוריש את זה לאחד מהבנים שלו. אז זו התשובה לשתי שאלות ששאלנו. אנחנו שאלנו, הקשינו, אם לפי הרמב״ם מינוי זה בפה ודין של שמן המשחה זה רק בשביל ירושה, למה צריך שמן המשחה? יש דין של ירושה בכל שוורות הציבור, בכל מינויים של הציבור, וגם למה כל כך חשוב שיהיה דין של ירושה במלוכה? אבל עכשיו זה מובן, מפני שיש הלכה, פרשה מיוחדת של ירושה במלוכה, שהמלך על ידי שמן המשחה המיני שלו זה בפה, אבל על ידי שמן המשחה הוא בעצמו זכה במלוכה לא הוא לבניו עד עולם. בלי שמן המשחה היה דין של ירושה, אבל זה היה דין של ירושה כמו הדין, כמו הפרשה של ירושה בפרשת פנחס, שהמלך לא זוכה, רק לאחר מיטתו היורש היה זוכה במלוכה, שהיה לו זכות לקבל את המינוי למלוכה. אבל פה יש פרשה מיוחדת של ירושה, שהמלך כבר כשהוא זוכה במלוכה הוא זוכה לא רק לעצמו, הוא זוכה לו לבניו עד עולם, וזה רק על ידי שמן המשחה. זה מה שרמב״ם אומר, ומאחר שמושכים המלך הרי זה זוכה לו לבניו עד עולם. ושאלנו למה החובה הזו, איך מגדירים את החובה הזו? אז עכשיו אנחנו מבינים, מפני שזה חלק מהחובה של מינוי מלך. מכיוון שהמלך הוא, כשהוא מתמנה למלך הוא זוכה במלוכה לא רק לעצמו, אלא הוא זוכה במלוכה לא לבניו עד עולם. אז זה חלק מהחובה של מינוי מלך, לא רק למנות אותו בפה כדי שהוא יזכה במלוכה לעצמו, אלא שתהיה גם משיכה בשמן המשחה כדי שהוא יזכה במלוכה לא רק לעצמו אלא לא בניו עד עולם. אז זה חלק מהחובה של מינוי מלך, של שום תשים עליך המלך שהוא יזכה במלוכה לא רק לעצמו אלא לא בניו עד עולם. וזה לשון הרמב״ם, כשמעמידים המלך, כשממנים אותו בפה, יש חובה להשלים את המינוי על ידי זה שהוא זוכה במלוכה לא רק לעצמו, אלא הוא זוכה במלוכה לא לבניו עוד עולם. אז למטרה זו צריכים משיכה בשמן המשחה. אז הרמב״ם אומר, כשמעמיד עם המלך יש חובה מיד להשלים את המינוי, מושכים אותו בשמן המשחה, שנאמר ויקח שמו את פח השמן וייצוק על ראשו וישקהו. והרמב״ם ממשיך, ומאחר שמושכים המלך אז זה משלים את המינוי, שהרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם, שהמלכות ירושה. אבל המלכות ירושה זה כבר בזכייה של המלך, הוא זוכה במלוכה לכל הדורות, שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אז זוהי שיטה של הרמב״ם, וזהו הפשט בזה שהנביא בכל כך הרבה מקומות כשהוא מדבר על מלך המשיח, הנביא אומר דוד עבדי הוא מלך המשיח. כמו לדוגמה בהפטרה של פרשת ויגש, שזה בא מיחזקאל סימן למד זין, שהנביא מדבר על איחוד עם ישראל של יוסף ויהודה, ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חביריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חביריו, וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך. והוא ממשיך, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לו כולם למלך, ולא יהיה עוד שני גויים, תהיה אחדות בין יוסף ליהודה, ולא יחצו עוד שתי ממלכות עוד. אך כך הוא אומר, ולא יתמו עוד בגלוליהם ושיקוציהם וכל פשעיהם, והושעתי אותם מקום מושבותיהם אשר חטאו בהם, וטיהרתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ואך כך הוא מדבר על מלך המשיח, ועבדי דוד מלך עליהם, רואה אחד ורואה אחד יהיה לכולם, ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. ועבדי דוד מלך עליהם, זה מלך המשיח. למה הנביא מדבר על מלך המשיח שהוא עבדי דוד? דוד עבדי, דוד מת, ירש אותו שלמה. אנחנו יודעים מלך המשיח הוא מזרע דוד. הרמב״ם אומר ביוד גמל עקרים שהוא לא רק מזרע דוד, הוא גם מזרע שלמה. אבל למה הנביא אומר שמלך המשיח הוא דוד בעצמו, ועבדי דוד מלך עליהם? התירוצו מפני שדוד מלך ישראל חי וקיים. למה? מפני שדוד זכה במלוכה. הוא לא רק זכה במלוכה לעצמו, הוא זכה במלוכה לו ולבניו עד עולם לנצח. זה היה חלק מהזכייה של דוד. דוד זכה במלוכה לא בניו עוד עולם. הנצחיות של המלוכה כבר היה בזכייה של דוד במלכות. זה מלכות בית דוד, וזה הדוד שבא אחריו, מלך המשיח. הוא מקבל את המלוכה מדוד. דוד כבר זכה במלוכה של מלך המשיח. מלך המשיח מקבל את המלוכה מהזכייה של דוד המלך. בעצם דוד המלך זכה במלכות של מלך המשיח, לא רק במלכות שלו, הוא זכה במלכות של מלך המשיח עבור מלך המשיח. דוד המלך זכה בזה. דוד המלך היה זוכה בזה. וזה שבא מלך המשיח, הוא בא לזכות במלוכה, הוא נציג של דוד המלך, אבל בעצם דוד המלך זכה במלכות של מלך המשיח. אז זהו לשון הנביא. לשון הנביא הוא, ועבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה כולם, ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם. עכשיו הרמב״ם אומר לנו חידוש נוסף. הרמב״ם אומר לנו, כיוון שנמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לא הוא בניו הזכרים עד עולם, שנאמר כיסך יהיה נכון עד עולם, ולא זכה אלא לקשרים, שנאמר אם ישמרו בניך בריתי. אף על פי שלא זכה לקשרים לא תיכרס המלוכה מזרע דוד לעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך, שנאמר אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם, וחסדי לא אפר מאמו. מה הרמב״ם מוסיף פה? הוא כבר אמר שכיוון שח המלך בשמן המשחה, הרי זה זוכה לו ולבניו עד עולם. מה הרמב״ם מוסיף פה שהוא אומר, כיוון שנמשך דוד זכה בכסר מלכוס? מה זה כסר מלכוס? התירוץ הוא, הפירוש ברמב״ם הוא, שאנחנו ראינו שגם שאול נמשך בשמן המשחה, וגם שאול זכה לו ולבניו עד עולם. אלא מה קרה? שאול חטא, והשם קרא את המלוכה מעליו ומעל בניו, אף שהוא בעצמו זכה לו לבניו עד עולם, אבל מלכות נקראה מעליו מעל בניו. נקרא דין ירושה של המלוכה שלו. המלוכה היא ירושה, הוא זוכה לו בניו עד עולם, אבל יש תנאי שהם צריכים להיות קשרים. לא זוכה אלא קשרים. אבל בדוד זה שונה. גם בדוד לא זוכה אלא קשרים. אבל בדוד, אפילו אם הבנים שלו יורשים, הם לא קשרים. והמלוכה תיפסק מהם, אבל היא לא תיפסק לעולם. למה? ושדוד המלך זכה בכתר מלכות, זה מה שהרמב״ם אומר. כיוון שנמשך דוד זכה בכס המלכוס, פרי המלכוס לא לבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כיסך יהיה נכון עד עולם, ולא זכה אלא לקשרים, שנאמר הם ישמרו בניך בריתי, אבל אף הפי שלא זכה אלא לקשרים, עדיין יש את ההבטחה, כיסך יהיה נכון עד עולם, לא תיקרס המלוכה מזרע דוד לעולם, ואף שנפסקה המלוכה, המלוכה צריכה לחזור במלך המשיח. דוד עבדי, עבדי דוד, מלך ורואה עליהם, שנאמר הם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכון, ופקדתי בשבט פשם ובנגעים אבונם, וחזתי לו אפר מאימו. למה? ושדוד זה לא היה רק שהוא נמשך בשמן המשחה והוא זכה לו בניו עד עולם. אם דוד זכה בכס המלכוס, כס המלכוס הפירוש הוא שהיה בחירה בדוד, השם בחר בדוד, השם בחר בכהונה, השם בחר בעם ישראל, השם בחר בירושלים, השם גם בחר בדוד ובבית דוד. מה הפירוש של בחירה? הפירוש של בחירה הוא שאחרי שנבחר דוד יש רק דוד ובית דוד, אין מישהו אחר שראוי למלוכה בכלל. אז אף הבי שלא זכה לקשרים, אבל יש הבטחה, יש ברית שהמלוכה תחזור לדוד. לא תיקרא את המלוכה מזרע דוד לעולם, הקדש ברוך הוא הבטיחו בכך, שנאמר אם יעזבו בניו תורתי ומשפטי לא ילכון, ופקדתי בשבט פשם ובנגעים אבונם, וחזתי לו אפר מאימו. מפני שיש הבטחה, דוד המלך נבחר, היה בחירה. זה שונה משאול. שאול לא הייתה בחירה, הוא זכה לא בניו עד עולם, אבל זכה רק לקשרים. כשהוא חטא, השם קרא את הממלכה מעליו ומאבניו. אבל דוד המלך היה בחירה, ואף הפי שהוא זכה לקשרים, אין עוד מישהו אחר שיכול להיות מלך, רק דוד ובית דוד. על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו אחרים את כבודו. זה הבטחה, כיסך יהיה נכון עד עולם. ואף פי שזכה לקשרים, המלוכה עומדת לחזור במלך המשיח. וחזתי לו אפר מאימו. כמו שדוד המלך אומר בתהילים פתט, לעולם אשמה לא חסדי ובריתי נאמנת לו, ושמתי לעד זרו וכיסו כמי שמיים. אם יעזו בניו תורתי ומשפטי לא ילכון, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי ושבט פשם ונגעים אבונם, וחסדי לו אפר מאימוי ולא ישקר במונסי, לא יחלו בריסי ומויצה ספסי, לא ישנה. אחז נשבעתי וקודשי, אם לדוד החזב, זרוי לאוילום יהיה, וחיסוך השמש נגדי, כי ירח ייקון אוילום, ועד בשחק נמון סלע, כסעך יהיה נכון עד אוילום, כמו שכתוב בשמואל בייז, פרק זיין, זו הברית עם דוד. דוד זכה בכס המלכוס, הייתה בחירה, הקדוש ברוך הוא בחר בדוד, ולא יכול להיות מישהו אחר למלוכה. וכך אומר הרמב"ן אומר, מאחר שדוד נבחר, אם מישהו אחר עושה את עצמו למלך, עוברים על הלאו של יוסף שבט מיהודה. איך שאול נהיה מלך? הרמב"ן אומר, זה היה קודם שדוד נבחר. אבל אחרי שדוד נבחר יש לאו. הרמב"ן אומר שהחשמונאים שלקחו את המלוכה עברו על הלאו הזה של יוסף שבט מיהודה. הרמב"ם אינו מביא שיש לאו של יוסף שבט מיהודה. אבל הרמב"ם אומר שיש לאו אחר. אם ממנים למלך אחד שהוא לא מזרע דוד, מאחר שנבחר דוד, זה הרמב״ם בספר המצוות לא תעשה שין סמך בייז. הרמב״ם אומר, הזהירנו שלא למנות עלינו מלך איש שלא יהיה מזרע ישראל, אף על פי שיהיה בגר צדק. והוא אמרו, לא תוכל לתת עליך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא מייחיך הוא, ולא שנספרי לא תוכל לתת עליך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, מצווה לא תעשה. וכן שער מינויים אין מותר בכל השררות. גר צדק, אסור למנות גר צדק. בעניין מעניין הם לא מינו תור ולא מינו מלכוס, איש יהיה מקל גרים עד שתאימו מישראל. באמרו שום תשים עליך, מקרב אחיך תשים עליך. אמרו כל משימו שאתם מייסים לא יהיו מקרב אחיך. זה בכל שררות של הציבור יש את הלב הזה. אבל במלכוס הלב הזה כולל משהו אחר. איש נחרי כולל כל אחד שהוא לא מזרע דוד. אמנם המלכוס לבד כבר ידעת מספרי הנבואה שזכה בדוד, וכן זרו אחרוב עד סוף כל הדורס, אין מלך למי שימין תורס משה עדיין כל הנביאים, אלא מזרע שלמה לבד. זה הרמב״ם אומר שמלך המשיח חייב להיות לא רק מזרע דוד, אלא גם מזרע שלמה, אלא מזרע שלמה לבד. וכל מי שהוא מזול הזה הזרע הנכבד לעניין מלכוס, לעניין מלכוס ישראל, מלכוס בית דוד, נוכרי קרינה בי, ויש על זה לב שלא תוכל לשאת עליך איש נוכרי. למה? הזכייה של דוד זה לא רק שהוא זכה לו בניו עד עולם, לא זכה לקשרים, ואפילו נפסקה המלכוס, המלכוס תחזור אליו, מפני שיש בחירה. וכל מי שהוא חוץ למשפחת המלוכה הוא נחשב כזר, כנוכרי למלוכה, ויש לאו לא לתת לו את המלוכה. לכל מי שלא שייך לזרע דוד או לזרע שלמה, יש בחירה גם על שלמה. לא סוכה לסייס עליך איש נוכרי. רק שלפי זה אנחנו לא מבינים דבר אחד, איך ייתכן כל הדין של מלכי ישראל. ורמב״ם בעצמו מיד הלכה חטא אחרי שהוא מדבר על דוד זכה בכס המלכוס, ואנחנו יודעים שהיה בזה בחירה, זה הפירוש של כס המלכוס, שלא שייך מישהו אחר למלכוס. וכמו שאמר בספר המצוות, כל מישהו לא מזרע דוד ולא מזרע שלמה, אם ממנים אותו למלך, עוברים עליו שלא תוכל לתת עליך איש נוכרי. כל אחד שלא ממשפחת המלוכה, לא מזרע דוד, הוא כנוכרי למלוכה. ויש על זה יסוליו, ולפי הרמב"ן יש יסוליו שלא יעשו שבט מיהודה. הרמב״ם לא מביא את זה, הרמב״ם מביא לו יוסף שם יהודה רק בתפילה של הכהן גדול ביום הכיפורים, אבל לא מביא את זה כלב. אבל הרמב״ם מביא לב אחר, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, רק זרע דוד, דוד זכה בכס המלכוס, השם בחר בדוד, דוד נבחר למלוכה, לא שייך מישהו אחר. כמו שהשם בחר בירושלים, השם בחר בדוד ובזרע דוד, בבייס דוד, זה מלכוס בייס דוד. אבל בכל זאת יש הלכה של מלכי ישראל. אנחנו יודעים את זה מהנביא מלכים א', אחי השילוני. והרמב״ם בעצמו מביא את זה בהלכה ח'. הרמב״ם אומר, נביא שהם מלך משאר שבטי ישראל, והיה עושה המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמת השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכוס נויגוס בוי, אף על פי שעיקר המלכוס לדוד ויהיה מבניו מלך, שהרי אחיה השילוני הם מדירובם אז יש דין אף שאיקה מלכוס דוד אף יכול להיות מלכי ישראל שהרי אחיה שילוי נהמד ירובם ואומר לוי והיו עם שמוי תשמע אז כל אשר הצווקה ובניסי לך בייס נמון כאשר בניסי לדוד ואומר לו אחיה ולבנו אתן שבט אחד למען היועס ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים אבל יש דין של מלכי ישראל ורמב"ם ממשיך בלחתת מלכי ביס דוד הם העומדים לעולם שנאמר כיסך ינוכן עד עולם אבל אם יעמד מלך משאר ישראל תיפוסק המלכוס אין את הדין של זוכה לו לבנו עד עולם מבייסוי, תיפוסק המלכוס מבייסוי שנאמר לירובם אך לא כל הימים אבל איך בכלל ייתכן דין מלך משאר שבטי ישראל אם כל מי שלא מזרע דוד הוא כנוכרי לעניין המלוכה ואף שזה היה על פי נביא הדבר הזה אחי השילוני על פי השם ואף שיש הלכה שנביא יכול לעקור דין תורה בורא השואה אבל פה זה לא שאלה לעקור איסורים פה זה שאלה של דיני התורה זה אחד מדיני התורה שאחד לא מזרע דוד לא יכול להיות מלך הוא נכרי לעניין מלוכה לא יכול לחול עליו דין מלך לא יכול לחול דין מלכוס אז איך יש דין של מלך ומלכוס במלכי ישראל ורמב"ם בעצמו מביא את זה מיד נביא שמן מלך משאר שבטי ישראל אבל התשובה היא שהדין מלכוס של מלכי ישראל זה גדר אחר של מלכוס זה לא הגדר הרגיל של מלכוס זה גדר מלכוס של עונש שזה עונש למשפחה שנבחרה למלכוס וזה כתוב מפורש בנביא במלוכים א' פרק י' א' ויהי בעת ההיא וירובם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה שילוני הנביא בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה ויספויס אחיה בשלמה החדשה שעולב ויקראה שנים עשר קרואים ויאמר לירובם קח לך עשר קרואים כי כה אמר השם אלוקי ישראל הנני קוראס הממלכה מיד שלמה ונשאתי לך עשר השבטים והשבט האחד יהיה אלוהי למען עבדי דוד ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל יען זה היה מלכו של עונש יען אשר עזבוני וישתחבו לאשתורס אלהי צידונין לחמוי של ההימויה ולמלוכם מבני אמון ולא הולכו ודרוכי לעשות היושר בעיני וחוקויסי ומשפטי כדוד אביו ולא יקח את כל המלוכה מידוי כי נוסי אשר יצאנו קוי מחייב למען דוד עבדי אשר בחרתי עושה אשר שמר מצווי סי וחוקוסי ולקחתי המלוכה ביד בנוי ונסעתי אליך עש עשרת השבטים וכתוב ועושך אקח ומלכת בכל אשר תאב הנפשך והייס המלך על ישראל זה גדר אחר של מלכוס זה מלכוס של עונש והנביא אומר והיה אם תשמע אז כל אשר הצווקה והלכת ודרכי ועשיסה הישר בעיני לשמר חוקוסי ומצוויסי כאשר עושה דוד עבדי וייסי אימך וניסי לך וייס נמון כאשר בניסי לדוד ונסעתי לך את ישראל וענה את זרע דוד למען זויס מה זה? וענה את זרע דוד למען זויס זה מלכוס של עונש זה היה עונש למשפחה שנבחר למלכוס זה נכון שכל מי שלא שייך למשפחה שנבחר למלכוס לבית דוד זרע דוד, זרע שלמה לא יכול להיות מלך זה הלכה, זה אחד מדיני התורה לא יוסף שבט מיהודה לא תוכל לתת עליך איש נוכרי כל מישהו אחר הוא נוכרי למלכוס, למלוכה אבל זה במלכוס רגילה בגדר רגיל של מלכוס אבל פה אנחנו מדברים בגדר מיוחד של מלכוס זה מלכוס של עונש זה אחד מדיני התורה יש מלכוס של עונש שזה עונש למשפחה שנבחרה למלכוס אז מכיוון שיש גדר מיוחד של מלכות של עונש. המלכות של עונש בוודאי צריך להיות דווקא למי שאינו מהמשפחה שנבחר למלכות, למי שלא מזרע דוד. אם הוא מזרע דוד מזרע שלמה, אז זה לא מלכות של עונש. כל הדין של מלכות של עונש, של מלכות הזה, תהיה ממי שהיא לא מזרע דוד, שהוא לא מבית דוד, מהמשפחה שנבחר למלכות. אבל הדין הזה של מלכות זה גדר מיוחד של מלכות. אין את הדין הזה אפילו של הרי זה זוכה לו בניו עד עולם. ורשי פה בפרק י' מלכים א' מביא מסדר עולם, שבהתחלה התכנית הייתה, הכוונה הייתה שתהיה מלכות ישראל רק ל-36 שנה. ככה מביא רשי בשם הסדר עולם, רק שחטאו, וממילא הקדוש ברוך הוא המשיך את המלכות של מלכות ישראל. והרמב״ם אומר שעם כל זה המלכות של מלכות ישראל היא לא לעולם, אך לא כל הימים. למה? אבל יש דין אפילו בשרורס, שיש דין של ירושה. הפירוש הוא בני שזה גדר אחר של מלכות, זה גדר מלכות של עונש. במלכות של עונש יש הלכה שזה עונש למשפחה שנבחר למלכות, לזרע דוד. שיש הלכה אם יעזו בנו תורסי ובמשפט אלו ילכון ופקדתי בשבט פשעם וגם עוונם, אבל וחזתי לא אפר מאמו, כסעך יהיה נכון עד עולם. ואף שיש מלכות של עונש, אבל נאמר במלכות של עונש, אך לא כל הימים, זה לא יכול להיות כל הימים. יש בחירה לדוד, יש הבטחה לדוד המלך, כסעך יהיה נכון עד עולם. וזה גם דיוק ברמב״ם, הרמב״ם בהלכה ח', כשהוא מדבר על מלכי ישראל, הרמב״ם אומר, נבי שהם מדמלך משאר שבטי ישראל. למה הרמב״ם אומר נבי שהם מדמלך? למה הרמב״ם צריך לומר לנו פה איך מעמידים מלך? הרמב״ם אומר לנו בפרק א' וחוד מלך המלך הגימה איך מעמידים מלך. הוא אומר לנו אין מעמידים מלך בתחילה אלא על פי בזן של שבט מסכנים ועל פי נבי, כי ישוע שמינו משה רבינו ובזדינו וכשאול ודוד שמין המשמור המסי ובזדינו. אז למה הרמב״ם צריך לומר לנו פה איך ממנים מלך? ונוסף על זה, בהלכה ג' הרמב״ם אומר שצריכים בזן הגדול ונביא. פה הרמב״ם אומר מספיק נביא, נביא שמין מלך משאר שבטי ישראל. ובכלל למה הרמב״ם צריך לומר לנו איך ממנים מלך? אפילו בלי הסתירה הזו הרמב״ם צריך לומר מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה. התירוצו בני שזה גדר מיוחד של מלכות, זה מלכות של עונש. מלכות של עונש לא צורך לתהליך הזה של בזן הגדול ונביא, זה רק נביא. הנביא בא ומעמיד את המלכות של עונש, וזה מה שרמב"ם אומר פה בהלכה חס, נביא שהם מן מלך משאר שבטי ישראל, זה מלכות של עונש. אבל מלכות של עונש אנחנו יודעים זה לא כל הימים, שיש הבטחה לדוד, כסעך יהיה נכון עד העולם, וחזתי לו אפר מאמו, אך לא כל הימים. וכמו שדבר המלך אומר בתהילים פתט, חזתי לו אפר מאמו ולשקם מונסי לו אכל לו בריסי ומוצא שפסי לו אשנה, אחס נשבעתי וקודשי מדוד החזב, זרי לעולם יהיה וחיסוי כשמש נגדי. שנזכה לראות במלכות של מלך המשיח שאנחנו מחכים לו. אני מאמין באמונה שלמה ויש המשיח, ואף בשישרמיה עם כל זו שחק לו בכל יום שיבוא, שאנחנו יודעים שיש הבטחה, על כיסו לו ישב זור וינחו אחרים אז כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא ייך בנירו לא אילם ועד. Thank you.
לילה 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 לילה